ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום וברכה. קודם כל אני אגיד שבאמת יש בי התרגשות מאוד גדולה לעמוד ועדה במקום הזה. פגשתי את הרב ברוך בבוקר, אז שאלתי אולי אפשר יהיה להעביר למקום קטן מצומצם יותר, לא בעמדת בית המדרש. יש לי באמת איזושהי, אני אומר, למדתי כל שנותיי בירוחם, בישיבת הסדר בירוחם, אבל יש בי חיבה מאוד גדולה לישיבת הכותל, קודם כל כזה שגירסת דיינקותה. כשתמיד מגיעים לירושלים, והייתי מגיע הרבה מאוד לירושלים, לא רק בשנים האחרונות שאני עולה מירוחם לירושלים למכון פועה, תמיד מגיעים לכותל. זאת אומרת, פעם לא הבנתי את ההלכה, איך יכול להיות אדם שמגיע לירושלים ולא פוקד את הכותל. היום לצערי, במובן מסוים, אני מבין את זה, שאתה יכול להגיע לכניסה לעיר, לעבודה, לעיסוק, ולא להגיע לכותל, אבל חום הלב חייב להישמע. וגם במידה רבה מאוד הקשר עם ראש הישיבה, נדמה לי התחיל לפני 12-13 שנה, סביב שאלת פרגולה. אחד הדברים שהרב ברוך אמר לי אז, כשמודדתי עם איזושהי שאלה שפנו אליי כתלמיד, והוא אמר לי משפט שכמה אנחנו תלמידי חכמים צריכים להיזהר בכל מה שאנחנו עושים, אומרים או לא אומרים. נדמה לי שמאז הזכרנו שהקשר הלך ופרח בהרבה מאוד מובנים. אני בדברים שלי בהרצאה הזאת רוצה להתעסק בדברים שבמידה מסוימת יהיו קצת משיקים להרצאה של הרב יואל, וגם אולי מעט, חלק מהדברים יהיו קצת חופפים, חלק מהדברים יהיו יוסיפו וישלימו, ואני מקווה שבעזרת השם נוכל לתת איזושהי תמונת מצב רחבה, טובה, עם איזושהי הבנה כלפי העתיד. אז במה אני רוצה לעסוק היום בהרצאה? אני רוצה לעסוק בנושא של לתת איזושהי תמונת מצב שבסוף תמריו של הרב יואל הוא הזכיר אותם לגבי החשיבות. אני אציג את החידוד הדברים, איפה אנחנו עומדים במציאות הזאת של השתלות איברים בכלל, קביעת רגע המוות שעסקתם בו בהרחבה בתחילת היום, ובו אני לא אכנס לעומק של הדברים למעט חזרה לשיטות הפוסקים היום בימינו, ונדע בהיבטים נוספים ורחבים שעוסקים בנושא של השתלות מוות. אז קודם כל המציאות מבחינתנו, אני אראה סרטון של דקה אחת, נצמיד את המיקרופון פה כדי שאתם תוכלו לשמוע אותו. אם הוא מדלג עליו, טוב, אנחנו נוותר על זה כרגע. אני רוצה לתת לכם תמונת מצב של הממתינים להשתלות היום. אנחנו עומדים במציאות ש ב-2009 המתינו כ-1,000 איש, 923 אנשים המתינו להשתלות איברים, לכליה כ-600 איש, לכבד 130, ללב 120, ריאות 46, להמתנה משולבת של לב פלוס ריאות 7 אנשים, לבלב וכליה 20 אנשים, והמספרים, אם תסתכלו על הגרף עצמו, הולכים ועולים משנה לשנה. המציאות הכאובה שמעבר לאנשים אלה שממתינים ויכולת הרפורמי להחזיק אותם בהמתנה ארוכת זמן, בסופו של דבר 10% מהאנשים ימותו במהלך תקופת ההמתנה. 10% מהאנשים שאנחנו במידה רבה מאוד יש יכולת לתת להם מענה, יש יכולת להציל אותם, יש יכולת לתת להם אריכות חיים, לא של רגע, לא של שבוע, אלא אריכות חיים של שנים רבות. אני חושב שאין כמעט מישהו היום שלא מכיר אדם שימתין להשתליה, בין אם זה להשתלת כליה, בין אם זה להשתלת כבד או לב, ולא מכיר סיפורים של הצלת חיים, או לחילופין סיפורים שהסתיימו בצורות מאוד קשות. בארץ ישראל מתים בערך בשנה כ-40,000 איש. היה מקום אולי לחשוב ש 40,000 איש הם יהיו פוטנציאל להשתלת איברים, אבל המציאות היא שאנחנו מדברים שמתוך 40,000 איש אלה שמתים בכל שנה במדינת ישראל, אני אשתמש במילה בוטה שהשתמשה פעם מתאמת השתלות איברים ואנשים שעוסקים בהשתלת איברים, הם אמרו שבשנה טובה מתים כ-180-200 איש מוות שמוגדר כמוות מוחי. רק אותם 180-200 איש האלה שמתו מוות מוחי הם האנשים שמהווים פוטנציאל להשתלות איברים של האיברים המשמעותיים, קרי כבד, לבלב, כליה בחלק מהמצבים, על כליה אנחנו קצת נרחיב בהמשך, לגבי השתלת כליה מאדם חי. אלה איברים שבסופו של דבר מצילים חיים בצורה משמעותית. רוב האנשים בעולם, רוב האנשים בארץ ישראל מתים מוות שנקרא מוות קרדיו-וסקולרי, כלומר מוות לבבי שכולל בתוכו את מערכת הדם, מוות שכולל בתוכו קריסת מערכות מוחלטת, שאחריו, בלי להיכנס לפירוט המדעי והביולוגי של הדברים, אי אפשר לקחת כמעט שום דבר מהאיברים, למעט קרניות, למעט כבד. יש באוסטרליה ניסיון כן ליצור שימור לכבד, זה מאוד בעייתי גם הלכתית, כי זה מצריך פעולות התערבותיות מאוד בוטות באדם עצמו הגוסס, למעט אור ועצמות. אגב, אור, אני חושב שעכשיו בעקבות השריפה האחרונה שהייתה ביערות הכרמל, התוודענו למשמעות של השתלת אור. שלושת האנשים או ארבעת האנשים ליתר דיוק שנפגעו בפגיעה מאוד אנושה במהלך השריפה הזאת, וכן הגיעו למצב של בית חולים, נכוו בקביעות ברמה של 80-90%, והפתרון עבורם הוא השתלת אור. יש היום במדינת ישראל בנק אור. הרב שרמן סיפר בזמנו שבתקופת מלחמת יום כיפור הוא שימש כרב בית החולים הדסה עין כרם, ואולי בדרך כלל השתלת אור היא לא הצלת חיים, אבל מה שבזמנו במלחמת יום כיפור, כאשר הגיעו חיילים שרופים מהטנקים מהחזיתות השונות, השתלת אור ולקיחת אור מאנשים שנפטרו הייתה הצלת חיים כפשוטו. אנחנו מדברים על כך שתרומת איברים של אדם אחד שנפטר יש בכוחה להציל, להציל כפשוטו שבעה אנשים. והצלת חיים, זה לא גוזמה לומר שהתחלת הצלת תרומת איברים היא הצלת חיים כפשוטו. מצד שני, האמירה היא פשוטה, נציל חיים. הרי האנשים שלהם אנחנו מדברים, בשם הרב יואל דיבר בהרצאה שלו על קביעת רגע מוות, בוודאות ימותו עוד 10 דקות, עוד חצי שעה, עוד יומיים, עוד 3, לא הרבה מעבר לזה. אומר השולחן ערוך, הרגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו, ואין עושים לו כך ואין עושים לו אחרת, ואין שחים אותו ואין מדיחים אותו, ואין מעצמים את עיניו, וכן אסור לו לגרום למת שימות מהרה ולא יזזנו ממקומו. ואולי ביתר חריפות אומר המלכת חינוך, כדי שנבין עד כמה חמורה המציאות עליה אנחנו מדברים, הרקת בן אדם, הוא עוסק בסוגיה של רציחה, הרקת בן אדם, ואותו רוצח בא בבית דין שמעלה ואומר, רבותיי, אני מביא את אליהו הנביא, הוא יגיד לכם שעוד רגע הוא ימות, מה אתם רוצים ממני? לא עשיתי כלום. ואף אם יבוא אליהו ויאמר שלא יהיה לו חיים אלא שעה או רגע, מכל מקום, התורה לא חילקה בין הורג ילד שיש לו חיות כמה שנים, ובין הורג זקן בין 100. בכל עניין שהורג חי, חייב, וחייב על מיטתו. גם כאן, אף שהוא עומד למיטה, אותו אדם גוסס שעומד למיטה ומישהו ירה בו חץ, מכל מקום, מחמת הרגע שיש לו עוד, שיחיה, על זה חייב. וגוסס הרי הוא כחי לכל דבריו. כלומר, הצורך להגדיר, מה שהגדירו בשיעור הקודם, את משמעות קביעת רגע המוות, היא שאלת הרת גורל. כי אולי היה אפשר להשתמש בהלכה בסוגיית שב ואל תעשה, אל תעשה פעולה, אבל שב ואל תעשה, זה קום ועשה לאותם 7 אנשים שיכולת להציל. שב ואל תעשה שתמתין, אז הוא ימות מוות לבבי. 7 אנשים יכולת לתת להם את החיים ולצמצם את הרשימה מ-1,000 ממתינים ל-700 ממתינים, ל-500 ממתינים. אולי בכלל לא יהיה ממתינים. אבל למהר בקביעת רגע המוות, משמעותה שאולי רצחת. לא אולי. וכשאני עוסק בדרך כלל בהרצאה המלאה גם בקביעת רגע המוות, אז אנחנו רואים שגם הרופאים וגם הפילוסופים יש הסכמה גורפת לכך שאדם חי לא הורגים, גם אם הוא יחיה עוד רגע. ולכן ההכרעה היא חשובה. ולכן המשמעות של מה פסקה רבנות הראשית, מה פוסקים הפוסקים, ומה אומרים בימינו, היא דבר מאוד חשוב, ואם יהיה לנו זה, אנחנו גם נחזור קצת להשתלשלות הדורות בדברים האלה. ההשלכות, כפי שכבר פורט, לנושא של קביעת רגע המוות, לגבי טיפול בשבת. הגמרא למשל, ביום כבר דנה בשאלה הזאת. היא אומרת, אם יש ספק נפשות, אין ספק, תחלל את השבת. ואם אין אדם מת, אסור לך לחלל את השבת. איסור קבורה, מצוות קבורה, בלטלין. נעלה את שאלת ניבול המת תכף לגבי הוצאת האיברים. ירושה, משאבים כספיים, מיטה בטיפול נמרץ. מכונת הנשמה עולה ממון רב. ואם נחדד את השאלה ונאמר שמגיע לבית חולים מישהו מתאונת דרכים שצריך את המכונה ואפשר להחיות אותו, ומחובר כרגע בן אדם למכונה שכבר קבעו לו מוות מוחי אבל לא רוצים לנתק אותו, אז לא דוחים נפש מפני נפש. אבל אם אין פה נפש, אז אתה מחזיק פה מכונה שנעזוב לרגע את שאלת הממון. אתה דן פה בשאלה של אתה לא יכול להשאיר מישהו שאתה יכול להציל חיים ברגע אחר, ועוד שאלות נלוות נוספות. אגב, זה עולות גם שאלות נוספות שנשתדל להזכיר אותן בסוף בקצרה. האם חתימה על כרטיס או ציווי יש בזה משום שאלת עין הרע? הרב ישראלי בתשובה מפורסמת התייחס לשאלה הזאת. נדון בצורה מרכזית בשאלה של האם חובה לתרום איברים, ונרחיב את השאלה הזאת לתרומת איברים גם מן החי. קבורת אדם, שכשאנחנו לוקחים אדם שמת לחדר ניתוח, אנחנו משתמשים בדם שלו, חלק מהדם שלו אולי מתפזר קצת, ויש הנחיות מאוד ברורות בנושא הזה. האם אנחנו גורמים סבל לנפטר? בסקר בזמנו שעשו מרכז ארצי להשתלות איברים, עלה שאחת השאלות שמטרידות את הציבור הרחב, לאו דווקא הציבור הדתי, זה מה יהיה בתחיית המתים. יקום או לא יקום? ניקח לו את הלב, איך הוא יקום? האם הוא סובל? היה אחד הסיפורים הקשים ביותר עבור הקהילה הרפואית, שילדה שקיבלה תרומת איבר ונפטרה אחרי פרק זמן מסוים, והאיברים היו מתאימים להשתלות לעבור אדם אחר, והמשפחה סרבה לתרום את האיברים. ולא כל כך בדיון של הסוגיה של קביעת רגע המוות, אלא כי לא רצו לפגוע בנפטר ולגרום לצער ולגרום לסבל. הקושי היה גדול כי אותה ילדה קיבלה חיים ממישהו אחר שנתן לה את איבריו. מאיפה אפשר למעשה להשיג איברים? אז קצת פרופסור יונתן הלוי קצת פתח דברים בדבר הזה, והוזכרו גם דברים אחרים, אז ניתן איזושהי סקירה מאוד מהירה בנושא הזה. יש איברים שאפשר לקחת אחרי מוות לבבי. זה עצמות, זה אור, זה קרנית, אולי כבד, כליה. תיאורטית היה אפשר, בפועל זה בלתי אפשרי, כי כליה, עד שמתאימים בין הוצאת הכליה לבין התורון לבין הנתרם, זה התחום שצריך התאמה הכי מלאה שיכולה להיות. חוסר התאמה באופן קטן תגרום לתחייה מאוד גדולה, ולמעשה אפילו אולי לנזק לנתרם עצמו. תורמים פוטנציאליים מאדם שמת מוות מוחי או מוות מוחי נשימתי, זה מסת התרומה העיקרית, כפי שכבר הזכרנו. תורם חי יכול לתרום בעיקר שלושה דברים: דם, מח עצם ולתרום כליה. יש אולי אפשרות שהיא מעשית ברמה מסוימת לתרום אונת כבד. עוברים, זה אולי שאלה עתידנית, ואני ירגע אצייר את זה קצת באופן ציורי, אבל ציורי כמעט שיהיה מציאותי לא רחוק מאוד. האדם השלם, למעשה האוזניים שלנו, העצמות שלנו, המוח שלנו, התחילו מאותו תאים. עולם הרפואה עוסק היום, לא ברמה העתידנית, ברמה שמחפש להפוך את זה לפרקטיקה ממש, לקחת את אותם תאים שהתמיינו בהמשך וידעו איך להתחלק ולהגיע לאיברי מטרה מסוימים, ולהשתיל אותם על לב פגוע, מתוך כוונה שהתאים האלה יהפכו להיות תאים תקינים. פרופסור נתן הלוי כבר פתח את השאלה הזאת של מותר, אסור, של אפשרי, אבל זה דברים שנמצאים כבר כמעט לפנינו. נגזר מהשאלה הזאת שאלות של תאי גזע, סוגיות מרתקות שכדאי, מותר לתרום או לשמור חבל דם טבורי בזמן לידה. יש בזה עניינים כספיים גדולים, יש בזה עניין גדול, בנק ציבורי, בנק פרטי, וסוגיות נוספות שזה תרומה מבעלי חיים ותרומה, לא תרומה אלא השתלת איברים מלאכותיים. אז ברשימה המפורטת, אז אדם חי יכול לתרום דם כליות ומח עצם, אדם מת מוות קרדיולוגי, עצמות עור וקרניות, שבדרך כלל ברוב המקרים זה לא חולה שנמצא לפנינו ואין פה הצלת חיים ממשית, ואדם שמת מוות מוחי נשימתי, זה כבד, לב, לבלב, ריאות וכליות. תרומה של איברים מלאכותיים, היום המחקר למעשה אמר אחד האנשים שהזרז הגדול ביותר להמצאות בעולם היה הצורך. כאשר יש צורך למשהו מסוים ואין בו שלא פתרון, אז צריכים לחשוב ולהמציא. וכאשר ראו שאי אפשר לקחת איברים מהאנשים, חלק מהמדינות זה כן אפשרי, חלק מהמדינות זה לא אפשרי, לפני 20 שנה בכלל לא הייתה שאלה כזאת, אז חיפשו פתרונות וניסו למצוא לב מלאכותי וכליה מלאכותית. למשל יש לנו דיאליזה, היא כמו כליה מלאכותית. אז כל מי שמכיר חולה דיאליזה יודע כמה סבל זה, כמה צמידות לבתי חולים זה. אז היום יש דיאליזה בבית ויש פתרונות, אבל זה סבל מאוד קשה. ומי שאפשר להשתיל לו כליה שתתפקד, נתנו לא רק אריכות ימים, נתנו לו גם איכות חיים. אז יש פתרונות, אבל הפתרונות עד היום לא הגיעו לכדי מיצוי. הפתרונות יצרו המון שאלות הלכתיות. אם היינו עוסקים בשאלה למשל של חולה הנוטה למות, או בשפה בוטה יותר שאין לה כל מקום בהלכה, המתת חסד, והיינו דנים בשאלה של קוצב מלאכותי, שזה איזשהו סוג של פתרון מלאכותי לבעיית הקוצב הפנימי של הלב, אז היינו יכולים לדון בשאלה האם מותר לאדם שאומר די, מספיק לי, תנתקו אותי מהקוצב הלב הזה, קוצב לב הזה. אנחנו לא הורגים אותו כרגע, אנחנו מנתקים לו את הקוצב למקרה שמתישהו שיהיה לו בעיית פרפורים שהקוצב לא יעבוד. פוסקים דנו בשאלה, זה אפילו לא גרמה, מותר, אסור, אבל זאת שאלה של איבר מלאכותי. אור מלאכותי, עכשיו שמענו בתקשורת שיש תרומה לאחד הנפגעים הקשים לתרום אור מלאכותי. על זה אפשר לומר משפטים מאוד פשוטים, אין אם זה לא בעיה הלכתית ולא בעיה מוסרית ולא בעיה משפטית. שאלות היחידות שעולות בדבר הזה זה אדם שקיבל קוצב לב, האם כשהוא נפטר הקוצב הלב הזה הוא חלק ממנו וצריך לקבור אותו, או שהקוצב לב הזה בעצם אפשר להגיד הוא רכוש בית החולים ורכוש קופת חולים ואפשר להוציא אותו ולתת אותו לאדם אחר כדי לא להפסיד ממון. השתלת איברים לא נתנה מענה מספק, וחיפשו פתרונות לגבי השתלת איברים מבעלי חיים. גם כאן, כדי להתקדם ולהגיע לנקודות יותר מרכזיות בהרצאה, אין בעיה מוסרית, משפטית, אני אומר גם בצורה פשוטה, גם הלכתית, בשימוש בבעלי חיים לתרומה. גם לא בחזיר. למה אני נותן את הדוגמה חזיר בבית מדרש? כי התברר שגודלו ואיבריו ותפקודיו של בעל החיים התמה הזה מתאימים בגודלם לאיבריו לב האדם, בעיקר לגבי השתלת לב.
מוסר גדול.
ואין כאן איסור אכילה, אין בעיית הנאה, ולכן מול הצלת חיים, כאשר אפשרי ליצור השתלת לב מבעל החיים, זה מותר. זה לא אפשרי כמעט בפועל, כי יש בעיות של דחייה, יש בעיות של חיידקים ועולם גנטי וביולוגי במעט שונה, שגם בו דנו בו, ניסו אותו, מנסים אותו, כדי לתת מנה לאריכות חיים לאותם אנשים. אם יש דרך אגב קבוצה שתתנגד לזה באופן אולי אבסורדי, זה באותם מקומות שיכולת לראות שאנשים מתנגדים, אגודות צער בעלי חיים שמתנגדים למחירת פרוות, אז הם ידאגו לאותם פרוות של שואלים, אבל הם מוכנים לשרוף אנשים ברחבי מקומות מסוים, כך המוסר במידה מסוימת מתחיל לקבל איזשהו קצת תשטוש לפעמים. האם חובה לתרום איברים? בסופו של דבר, איברים מלאכותיים יש מעט מאוד. איברים מבעלי חיים נותנים פתרונות חלקיים ויוצרים הרבה מאוד בעיות. האם אני, כאשר אני מתבקש לתרום איבר, ולתרום איבר, אמרנו כאדם חי, זה לתרום תרומה דם, מעריך שפעם בכל זמן יש פה תרומה דם שעושים, אז בטח נוטלים ידיים אחר כך, מכירים את הגמרא לכזה דם, אבל מותר לתרום דם? אולי אני אסך את השאלה האחרת? אולי מי שיושב בבית המדרש ביום שיש תרומה דם, אולי הוא מבטל מצוות עשה? אולי הוא לא רק מבטל מצוות עשה, אולי הוא עובר על איסור שהוא לא רוצה לתרום דם? מה לגבי השתלת מח עצם? כשאדם מתברר כמתאים להשתלת מח עצם, הוא הולך, הוא לא הולך, מתאים לו, לא מתאים לו. ועל הדבר האחרון שזה השתלת כליה. נאמר בתורה, לא תעמוד על דם רעך, אני השם. אומר רש"י במקום, אני השם נאמן לשלם שכר ונאמן להיפרע. ואומרת הגמרא על הדברים האלה, מיני לרואה את חברו שהוא תובע בנער או חיה גוררתו או לסתים בעין עליו שהוא חייב להצילו? תלמוד לומר, לא תעמוד על דם רעך. לא תעמוד, אולי במובן של כפשוטו, לא תעמוד על דם רעך, אתה רואה את רעך כמעט נידון למיטה ואתה לא מציל אותו, אתה כמעט מתחייב בנפשך עליו. חלק מההלכות האלה קשורות לדין רודף. הסיבה שאתה מחויב להציל את הרודף במחירו של הנרדף, מצד לא תעמוד על דם רעך. הדכן מגיעה מצווה זו. אז רבי יעקב מעומדין היבץ מדבר על חובת הרופא, שחובת הרופא מדברת על זה שהטור בחר לנקוט בשין למד ה', שלא רק רשות לרופא לרפות, אלא חובה לרופא לרפות, ולא רק חובה לרופא לרפות, אלא מצווה לרפות. והוא טורח להסביר למה חובה ולמה רשות ולמה מצווה, כל אחד מהדברים האלה. ואחד הדברים שאומר רבי יעקב מעומדין, שהמשמעות שלא תעמוד על דם רעך, זה שאם הרופא רואה שהוא יכול להציל אותו באחד מעבריו של האדם, שצריך לחתוך. גם אתה אומר, אני לא רוצה. אגב, זו אחת הדילמות הגדולות שבבתי חולים מתמודדים איתם בכל עת ובכל שעה. כשאדם צריך לעבור ניתוח, אז בדרך כלל בניתוח רגיל צריך את ההסכמה של האדם, של המשפחה שלו. מה עושים כשיש ניתוח חירום? מה עושים כשיש ניתוח שאנחנו צריכים להציל את האדם וזה יהיה בזה כרוך מחיר? ואין משגיחים בו אם אינו רוצה בייסורין ובוחר מוות בחיים, אלא חותכים לו אפילו איבר שלם, אם הוא צריך לכך למלטו ממוות, ועושים כל הצריך לפיקוח נפש נגד רצונו של החולה. וכל אדם מוזר על כך, משום לא תעמוד על דם רעך, ואין הדבר תלוי בדעתו של חולה, ואין נתון רשות לאבד עצמו. האדם ביהדות הוא לא בעלים על גופו. גופו מופקד ידע בידי הקדוש ברוך הוא, והוא לא יכול לאבד את נשמתו, כי הוא יסבול ייסורים. אז גם לזה יש השלכות, עד כמה צריך להתערב, עד כמה אדם צריך לסבול איסורים ולתרוח תרחה. יש תשובה מאוד חשובה של רב שלמה זלמן אורך בנושא הזה, עד כמה אדם צריך להזדקק לרפואה כשהוא בסוף ימיו. אבל מצד הרופא, כשהוא יכול לרפא, יש בזה מצד לא תעמוד על דם רעך. ותשובה באופן שמחדדת יותר את הנידון לענייננו, לוקחים שני אנשים, ועוד נחדד, שני אנשים מישראל, ואומרים לאחד, תשמע, או שנחתוך לך את היד, כי אם לא נחתוך לך את היד אנחנו ניטול את נפשו של רעך. צריך לתת את ידו? הרי הוא מציל בזה חיים, אבל הוא יסבול סבל גדול. אומר הרדב"ז בתשובה, וצריך שמשפטי תורתנו, זה בסיכום של התשובה שלו, יהיו מסכימים על השכל והסברה. ואיך יעלה על דעתנו שיניח אדם לסמא את עינו או לחתוך את ידו או רגלו כדי שלא ימיתו את חברו? אי לכך איני רואה טעם לדין זה למידת חסידות, ואשרי חלקו של מי שיוכל לעמוד בזה. אומר הרדב"ז, לא תעמוד על דם רעך מגיע עד אותה נקודה שאתה תהיה כרוך בסבל מאוד גדול. מותר? מותר, אבל מידת חסידות. אם אנחנו מתרגמים את זה לשלושת אותם תרומות שאפשר לתרום מאדם חי, אז תרומת דם לא כרוכה בסבל, לא כרוכה בקושי על פי רוב לרוב האנשים, וזה גם לא מזיק, ואולי אפילו להפך, תרומת דם אולי גם מועילה לאדם התורם עצמו. ודאי שזה מצווה וחסד בגופו של האדם. האם ניתן לחייב אדם לתרום דם? יכול להיות שאי אפשר לחייב אדם לתרום דם, כי בדרך כלל אין חולה לפנינו שאני יודע לומר שאם אני לא אתרום, חולה מתחייב בנפשו. אבל יש מצבים שכן. יש מצבים שבעיתות מלחמה או בעיתות צרה יש מצוקה ומחסור בדם. אדם שיודע שיש לו דם מסוג דם מיוחד והוא יכול לתרום ולהציל חיים, ודאי שבמציאות הזאת, אם הוא לא יתרום, יהיה בזה גדר שלא תעמוד על דם רעך. זה מעבר אולי לרווח, שפה אני אגיד את זה רק בסוגריים, שאדם שתורם דם דואג לביטוח לעצמו, לבני משפחתו, במובן הזה שהוא יוכל, אם יזדקק לכך חלילה בעתיד, לקבל גם תרומת דם באופן פשוט יותר. תרומה של מח עצם, כאן המציאות היא קודם כל שכאשר מתברר שאדם מתאים לתרומת מח עצם, הוא מציל חיים באופן ממשי. זה לא גוזמה, זה לא משהו תיאורטי, זה לא חולה שלא לפנינו ואולי למחקר בעתיד. החולה לפנינו ויודעים את השם ואת הכתובת שלו. ולסרב לתרום תרומת מח עצם, אפשר לומר שזה כפשוטו מציאות שבו אדם עומד בלא תעמוד על דם רעך. גם מצד האדם עצמו, בוודאי בטכנולוגיות של היום של לקיחת מח עצם מהאדם, זה כרוך במעט מאוד סבל. אפשר לדבר על כמעט אפס סיכונים, למעט אולי סיכון של הרדמה, שהם באמת הוא נחשב סיכון קלוש ביותר. ודאי שדבר הזה הוא הרבה מעבר למצווה גדולה. שאלה אולי הכבדה בנושא הזה היא לגבי תרומת כליה, שבתרומת כליה מצד אחד אנחנו בוודאי מדברים על הצלת חיים ממשית, שאנחנו מצילים אדם שנתון הרבה יותר משבט הדיאליזה, אבל מצד שני תורם הכליה קודם כל כרוך בסבל מיידי. זה כרוך בניתוח, זה כרוך בהחלמה. ברוב המקרים, דרך אגב, אין נזק לטווח ארוך. אחת השאלות הגדולות ששמענו את ההרצאות האלה, אני השתתפתי גם שנה שעברה וגם לפני 3 שנים בסדרה של הרצאות והשתלמויות לרבנים שהיו, נגיד, מירוחם בדרום ועד רמת מגשימים בצפון, בנושא של השתלות איברים וקביעת רגע המוות, כדי להיות נאמני השתלות, כדי להיות מוסמכים מטעם גם הרבנות הראשית. ההשתלמות האחרונה הייתה מטעמו של הרב עמר, כדי לפקח על אותו תהליך וליצור מערכת של שיתוף פעולה שנדבר עליה בעוד כמה דקות. ונאמר שאולי אחת החידות הגדולות מבחינת הרפואה, למה לאדם יש שתי כליות, שבאופן פשוט אדם יכול להסתדר בצורה רגילה גם עם כליה אחת, אז אולי אחת טובה בשביל השתלה, אבל בוודאי שבמצב הנתון אי אפשר לחייב אדם לתרום כליה. שאלת אדם חובל בעצמו באופן פשוט, אם אדם מוכן לתרום ורוצה לתרום ויהיה בזה בגדר להקרוב הקרוב קרוב קודם, שבוודאי עשה בזה מצווה גדולה. גם מערכת החוק היום יוצרת תלות וזהירות ובדיקה ובחינה, שמי שתורם כליה זה לא יהיה לו תמורת רווח כספי, ולא תמורת טובות הנאה מהצד, אלא מתוך מוכנות, וגם לא מתוך דרך אגב תלות, זאת אומרת שלא יהיה ילד שתורם לאח שלו כשהוא מחויב לעשות את זה והוא לא יכול לסרב לדבר הזה, כדי לתרום באמת שהדבר נעשה בצורה תקינה. הוא לא, רק בקצרה אני כן אציג את המציאות של החוק שנחקק לפני כ-12 שנה. מי שיזם את החוק באותה תקופה היה חבר הכנסת חרב חנן פורט, שהשם ישלח לו גם מכאן רפואה שלמה בעזרת השם. החוק כן ניסה לתרגם את העמדה הלכתית שלא תעמוד על דם רעך אל המציאות החוקית. בסופו של דבר החוק יצא מאוד מאוד מצומצם, הרבה מעבר למה שאנחנו אומרים לגבי העמדה ההלכתית. אני פחות ארחיב בנקודה הזאת כאן כרגע. אז אם נסכם את החוליה הזאת, תרומת דם באופן פשוט בדרך כלל זה מצווה ולא חובה. תרומת מוח עצם היא מצווה באופן פשוט, ואפשר לומר שזה בגדר יהיה חובה, ותרומת כליה זה בגדר מידת חסידות, וצריך להיוועץ ולשקול עם תלמיד חכם ובא כל מקרה לגופו. תרומת איברים, לגבי תרומת איברים מהמת, אז חילקנו מת לגבי שתי קטגוריות. יש מת שהוא מת מוות קרדיולוגי, מוות לבבי, שזה רוב המתים, ותרומה מהם יכולה להיות דבר מאוד מצומצם, ויש תרומה מאנשים חיים, מאנשים מתים שמתו מוות מוחי נשימתי, והרחבנו את הדברים. אני לא אחזור על הדברים שדיבר עליהם הרב יואל בדבריו על ההיסטוריה, אבל אחד הציטוטים המרתקים בהשתלשלות ההיסטוריה של נושא של רגע המוות היה באמת בתקופה שלפני 250 שנה, בציטוט שעלילת, אפשר לומר, אם אפשר לומר משהו שהוא עלילת דם, כמעט עלילת דם באותו דבר, שכתבו לאותם, לאותו דוקס, לאותו קיסר באותה תקופה. ובאמת המציאות בזמנם הייתה כזאת שקביעת מוות על ידי הרופא בכפר, בקהילה, הייתה משהו מקומי בלבד. ואחד הדברים שכתב אחד הכמרים לקיסר על היהודים, אמר שליהודים יש גבאי מחנק. מה זה גבאי מחנק? הוא כותב, ליהודים אין בעיה של מוות, כשהם קוברים את האנשים שלהם זה בוודאי אדם שמת מוות מוחלט. למה? כי לנו יש אדם בחברה קדישה. הוא כותב שאותו אדם מסובב את התכריכים סביב המת, והוא ודאי לא יחיה אחר כך. וזה מה שגולל אחר כך את הדברים של, של, של משה מנדלסון לאחר מכן, בתשובת החכם צבי, בתשובת החתם סופר. כל הדברים האלו התייחסו אליהם מהבחינה הזאת, כדי לומר שהיהודים לא ימתינו 3 ימים עד לעיכול הבשר, עד למוות ביולוגי של התאים. היהודים לא קוברים אנשים חיים, למרות שהיו בזמנם סיפורים, ויש ציורים שאפילו מראים שקברו אנשים בארונות קבורה, שהיה פתח עברור מעל האדם עצמו ודגל. שאם אדם היה זז בתוך הארון הקבורה, הוא היה מניף דגל, והיו יודעים להגיע לבית העלמין כדי לבוא להציל אותו. כמובן שעולם הרפואה הרבה התפתח מעבר לדבר הזה, וכמו שגם הרב יואל פירט את סדר הזמנים, אני רק אזכיר כאן בקצרה את מדע הרפואה של ה-60 שנה האחרונות, שבהצהרת סידני לפני כ-60 שנה דיברו על הצהרה על מוות מוחי כמוות האדם. זה רחוק מאוד מהמקום שבו אנחנו נמצאים כרגע, ואולי גם רחוק מאוד באמת ממה שמוות מוחי שמדובר עליו היום. ההגדרה של קומה, כולם מכירים את המושג הזה שאדם נמצא בקומה, אבל קומה זה סולם רפואי לקבוע את מצב הכרתו של האדם. אדם בקומה הוא אדם חי לכל דבר. אדם שמה שאנחנו קוראים לזה היום צמח, הוא אדם חי לכל דבר. מי שינתק את המכשירי הנשמה של אדם ש נושם נשימה עצמאית, וגם אם נושם נשימה עצמאית ב10%, התחייב עליו בנפשו. אני אדלג על חלק מהשלבים עצמם, וגם אני רק אזכיר את השיטות שמדובר עליהם. בין ההוגים השונים בעולמות השונים דיברו על אדם שהוא לא חושב, אדם החושב יהיה אדם חי, ודאי שאף אחד לא מקבל את האמירה הזאת. מוות מוחי שמייצג את מות גזע המוח והפסקת פעילות נשימה עצמנית באופן מוחלט. מוות לבבי, ביפן דרך אגב מדברים על מוות קסטרונומי, סיבה שביפן אנשים היו מנסים להתאבד על ידי חרקירי, שזה חרב בקיבה, לא כי אפשר למות ככה, אלא כי הם חשבו שהנשמה שלהם שוכנת בקיבה. אז אולי אצלם כן, אבל אצלנו ודאי שלא. מוות ביולוגי, המתנה של מות הרקמות. אם אני אסכם את עמדות הפוסקים של דורנו, אז להמתנה למוות לבבי קרדיולוגי פסקו, ועדיין פוסקים, הרב אליושי והרב אוזנר והרב וולדנבר, שצריך להמתין המתנה שיהיה מוות קרדיולוגי לבבי גם אם נקבע שאדם מת מוות מוחי נשימתי, וכל עוד הלב דופק אסור לנתק את האדם. מוות מוחי נשימתי, ראינו בשיעור של הרב יואל שהרב משה פיינשטיין והרבנות הראשית בתשמ"ח בוועדה מאוד גדולה שכונסה באותה תקופה, הרב אליהו והרב שפירה זכר צדיקים לברכה ישישו את הפסק, פסקו אותו בכמה מקרים או בלא מעט מקרים הלכה למעשה, הרב חיים דוד הלוי בתשובה, הרב ישראלי, הרב שטרנבוך בתשובה שאולי עוד רגע אני גם יקריא אותה, שקיבל כקביעה עקרונית שמוות מוחי נשימתי הוא נקודת מותו של האדם. הרב עובדיה והרב אמר קיבלו כאמירה עקרונית שמוות מוחי נשימתי הוא מותו של האדם. לגבי שיטתו של רב שלמה זלמן אוירבך יש הרבה מאוד דיונים, כפי שהרב יואל כבר הציג, ונאמני ביתו בנושאים האלה דנו לכאן ולכאן, ואני אצטט משפט שסיכם פרופסור שטיינברג והעלה את זה על הכתב, והיו מול עיניו של רב שלמה זלמן אוירבך זכר צדיק לברכה. כשהוא תז הראש בפועל או שכל המוח נשפך החוצה אף הפי שליבו פועם, במצבים הבאים אני קורא בסעיף 2, מצבים הבאים יש שמותר להוציא דברים להשתלה ויש שמותר להיות רק מושתל, צריך לשים לב לניסוח הדברים ביש ובזהירות ובהסתייגות, ולכן חלק מהדיונים אם יעמוד על פסקו או לא יעמוד על פסקו. כשהוא תז הראש בפועל או שכל המוח נשפך החוצה אף הפי שליבו פועם, ואני קורא בסעיף ד', לא יצויר שבעתיד אם ימציאו בדיקה אשר תוכיח בוודאות כמו רב ומהימנות מלא ללא כל ספק שכל תאי המוח מתו לאחר הפסקת מכשיר הנשימה, יהיו בעיניים שאיננו נושם במשך 30 שניות, ויחד עם זאת ביצוע הבדיקה לא יפגע בדיני גוסס. רב שלמה זלמן מאוד מאוד הקפיד על זה שלא יזיזו את האדם, חלק מהבדיקות ממילא נופלות, כי לקחת אותו למכשיר, למכשיר אנגיוגרפיה שבו צריך להחזריק חומר ניגודי לתוך מערכת הדם ולראות את על ידי הקרנה של סיטי אם כן זורם או לא זורם לראש, היא בדיקה בעייתית. היינו שהבדיקה לא תהיה כרוכה בהזזת החולה בהחדרת חומר לגופו, יהיה מקום לשקול אם המצב הזה זהה להוטז הראש ולהתיר השתלה ממת כזה אף אם ליבו פועם. זה מתבסס על הנחת מצב שאמרה שמוות לבבי כאשר הפסקת הנשימה באופן מוחלט ובלתי אפשרי לחזרה, שמתבטאת באותז ראשו של האדם ובאי זרימה אדם למוח באופן מוחלט, היא נקודת מותו של האדם. יש לנו עד אחד או בדוחק? יש עוד השתלשלות עניינים מרתקת בנושא הזה, גם בדוסיח שנעשה לפני מעל 20 שנה. פנו מנכלי משרד הבריאות באז באמירה אל הרבנות הראשית שאמרה והבינה והכירה שזאת לא שאלה רפואית. כי איפה שמים את נקודת מותו של האדם יכול להיות בהרבה מקומות. אז מי החליט בשאלה הזאת? האתיקה? עבורנו האתיקה זאת ההלכה. דרך החיים וגבולות החיים, בין אם בהתחלת החיים, בין אם בסוף החיים, תקבע הלכה. ובזמנו הכיר בזה גם משרד הבריאות. ואמרו כי מאחר ואין מדובר בשאלה רפואית, אלא שאלה דתית, האם ניתן על פי הלכה לקבל את מות מרכז הנשימה כמות של הגוף כולו. באותה תקופה עברו הרבה מים בירדן, והרבנות ישבה ודנה, ובהחלטה מאוד אמיצה קיבלה את מות המוות מוחי נשימתי כמותו של האדם בכמה תנאים. א', בקיום מבחנים קליניים שאני לא אפרט אותם מקוצר הזמן, בדרישה שיהיה מבחן אובייקטיבי של מכשיר מאשרר, לא לוותר על המבחנים הקליניים, אבל כלי מכשירני נוסף שיקבע את הדברים. ואחד הדברים המשמעותיים ביותר, שבתוך התהליך יהיה נוכח דמות שמכירה את השפה. אמר לי פעם רופא, שכרופא אומר אין לו מושג איך קובעים מוות מוחי. הוא אומר אני רופא פנימאי, הוא היה רופא טיפול נמרץ, הוא אומר רוב האנשים מתים מוות לבבי, מעטים הרופאים שבקיאים בתהליך, ולכן צריך גם רב שיהיה נוכח בתהליך, שלא יראה שבן אדם נושם ויגיד רגע מה אתם רוצים, הוא חי. צריך אדם שמבין את השפה, מבין את העולם, אבל צריך גם רופאים שמבינים את הרגישות היחדית, מבינים שעל כתפיהם מוטלת האחריות, שאם הוא יכול לחיות עוד רגע אחד בלבד, נטלת את חייו, נטלת את נשמתו. אני לא אפרט כרגע את כל העולם הביולוגי המוקדם. לפני כשנתיים, ובזה אני גם אסכם את הדברים עצמם, לפני כשנתיים חבר הכנסת עתניאל שנלר נכנס לאובי הקורה והסוגיה של הדברים, באמת במלאכה מאוד מאוד גדולה, בא רצה ליצור חוק, כי עד לאותה נקודה היה מציאות שבו משפחות שהיו רוצות להכניס רב לתוך התהליך, היה אפשר להכניס רב לתוך התהליך. הצוותים הרפואיים בדרך כלל היו מאפשרים את זה, כי הייתה הבנה שאם נתרום איברים נוכל להציל חיים. מצד שני הרופאים לא הסכימו לקבל בתקנות חוקיות, ועד היום זה גם עדיין קצת מורכב, בצורה כזאת שהדברים יהיו מוקנים באופן מלא לפי ההלכה. החוק השיג כמה הישגים וכמה דברים חסרים בו, ולכן עדיין נוצרים ויכוחים וקשיים. החוק הצליח ליצור איזון שכמעט כל התנאים הם לפי ההלכה. יש תקנות מבחנים קליניים, יש חובה של מכשיר עזר רפואי שיעשה, נגיד בסוגריים, דיברתי עם פרופסור נתן הלוי לפני יומיים על הנושא הזה, כי כמות השתלות האיברים בשנתיים האחרונות לא עלתה. חלק מהסיבה שהיא לא עלתה כי המודעות לא עלתה מספיק, חלק מהסיבות שהיא לא עלתה כי אין מספיק מכשירים בבתי חולים בארץ ומספיק אנשים שידעו לבצע את הבדיקות הקליניות המקצועיות בצורה מספיק טובה. החוק הצליח להשיג את זה, וזו הייתה אחת ההבנות עם הרב אליושיב שהורה לא להפיל את החוק, שמשפחה שתבוא ותגיד אנחנו לא מקבלים את מוות מוחי נשימתי, אנחנו רוצים מוות קרדיולוגי, שצריך, לא אפשר, צריך לאפשר לה להיות מחוברים למכשיר ההנשמה עד לקריסת מערכות מלאה. אבל החוק לא הכניס, בגלל התנגדות הרופאים, לא הכניס אפשרות של איש דת, שוב, שמבין את השפה, שמכיר את התהליך, בתוך התהליך. הרב עמר בזמנו, שאלו מקודם על הפסק של הרב עובדיה, הרב עמר, אז אני דילגתי על הציטוטים של המכתב שלו. הרב עמר אמר, אנחנו מקבלים את חוק קביעת רגע המוות, אנחנו לא מתרגמים אותו אוטומטית לגבי השתלות איברים. למה? כי הוא אמר, יש 180 מקרים בשנה. 180 מקרים בשנה, כמו בדין עגונה. צריך פסיקה בכל מקרה לגופו, וזה לא בשמיים. שבכל מקרה לגופו שיש צוות של 30 רבנים מכל קצווי הארץ, שהתהליך הוא כזה שאין לחץ של זמן על הדקות. יש לחץ הזמן על ה-12 שעות, על ה-24 שעות, אבל אין עניין של דקות. ואפשר להתייעץ, ואפשר לבדוק, ואפשר להיוועץ, ואפשר לתת את הדברים בצורה הרבה יותר טובה. אבל מבחינתנו, ופה אני רוצה גם לסכם את הדברים, מבחינתנו החשיבות היא שאני אזהר ואומר, פוסקים מאוד גדולים לא קיבלו את מוות מוחי נשימתי. אבל אם בזהירות רבה מאוד, אני לא יהיה לא כמונה מניין ולא כמונה בניין, אבל פוסקים גדולים ברבנות הראשית לישראל, וחזרו וישישו את הפסק, שעצם המושג של מוות מוחי נשימתי היא נקודת מותו של האדם. לגבי כל ההשלכות, חשוב שתהיה לנו מודעות לשתי נקודות. א', לנקודה הזאת שיש אפשרות איך לתרום איברים, זאת מצווה מאוד גדולה. אסור לנו לפחד לא מתחיית המתים, כי בוודאי מול הצלת חיים והאיברים שבסופו של דבר גם נרכבים בקבר, ודאי שהצלת חיים קודמת, אין בזה כל ספק. מבחינת שאלת ניבול המת, בוודאי שהצלת חיים קודמת לניבול המת, בוודאי גם לקבורה. ספיגת אדם, יש הנחיות ברורות לצוותים הרפואיים לנהוג, לא רוצה להגיד בחולה המנותח, כי הוא לא חולה, כי הוא אדם מת, אבל לנהוג בו כאדם חי, להספיג את אדם ולקבור אותו לאחר מכן, לעשות את הדברים בכבוד מרכזי ומהותי לאדם שמנותח, ובמהירות המרבית האפשרית כדי להביא אותו לקבורת ישראל בצורה המלאה. אנחנו חייבים לדרוש, וזה אפשרי וזה מעשי וזה יקדם מאוד, שהצעדים המשמעותיים שהחוק של חבר הכנסת שנלר יצרו, והייתה פה התקדמות אדירה ויש לו שיח מאוד טוב, שבתהליך יהיה גם נוכח אדם שבקי, שמבין, שלא תהיה שפה של אנשים חרשים ואילמים, אלא שפה אחת כדי לקדם את הדברים. ואנחנו מתפללים תמיד שקדוש ברוך הוא בעזרת השם יסיר מחלה מקרבנו ולא תצא תקלחת עדנו, ובעזרת השם ירפא כל חולי עמו ישראל.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.